עירובין, דף קוף ב', מתחילים בעזרת השם, דף קוף א' עמוד ב', במשנה למטה. יש סימן בשביל לדעת שהדרשן שבא לדרוש בבית הכנסת עומד לקראת סיום הדרשה, זה כשהוא מתחיל לברך. ואני מברך את כולנו שנזכה, ושנזכה כבר לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש השלישי, זה אומר שהדרשן כבר תכף מסיים את הדברים. כשרוצים לדעת סימן שהולכים תכף לסיים את מסכת העירובין, ממש אוטוטו, תוך 4 דפים, אפילו קצת פחות, כי הדף הרביעי זה סך הכל עמוד אחד, 3.5 דפים מסיימים מסכת העירובין, הסימן הוא שמתחילים לעסוק בבית המקדש. הנה, הדפים הבאים אנחנו נעסוק בעזרת השם, דיני שבת שקשורים לבית המקדש. יש כלל, חכמים גזרו הרבה גזרות דרבנן, שאסרו לעשות דברים בשבת. יש איסורים שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, כל מיני דברים שחכמים אסרו לעשות אותם בשבת. מהתורה זה מותר, חכמים אסרו את זה. אבל במקדש אין את הגזרות האלה. הגזרות של חזל בדיני שבת נקראים שבות. שבת ויום טוב, נקראים שבות. אין שבות במקדש. ועל זה נעסוק בעזרת השם בדפים הקרובים. שתי המשניות הבאות עוסקות בדיני נגר. נגר, מה הכוונה? כשיש דלת, סוגרים את הדלת, רוצים לנעול אותה, מה עושים? אז לוקחים כזה מין בריח ונועצים בקרקע, בסמוך לדלת. בדרך כלל גם יש מין טבעת שקבועה בדלת עצמה שמשחילים דרכה את הבריח, וככה נועצים את זה בקרקע, ואז אי אפשר לפתוח ולסגור את הדלת. יש חלק מהדלתות גם בזמננו שבנויים על הרעיון הזה. חלק יש ממש בריח רגיל שמרימים ומורידים, שזה בדרך כלל בשערים, וחלק גם בדלתות המאוד מאוד חדישות של זמננו, זה בנוי הנעילה על הרעיון הזה שיש מין בריח בתוך הדלת שמתחבר למטה, לרצפה או לצדדים של הדלת, וככה הדלת ננעלת בצורה טובה. האם מותר להשתמש עם אותו בריח בשבת? אומרת המשנה, נגר, שזה נגר המשמעות של, זה הכוונה בריח שנועצים בקרקע בשביל לנעול את הדלת, שיש בראשו גלוסטרה, בראשו של הנגר הוא רחב, שאז זה הופך להיות כמו מכתשת, שיכולים להפוך את הנגר הזה ולקטוש איתו תבלינים. אז אם כן, יש לו תורת כלי. בכל זאת, רבי אליעזר אוסר לנעול עם כזה בריח בשבת. אלא אם כן, כמובן, הבן אדם הכין מלפני שבת, הוא כבר קשר את הבריח אל הדלת עצמה, וזה גם לא נגרר ברצפה, אלא הבריח הזה תלוי באוויר, אז מותר להשתמש בו. אבל אחרת, אסור לפי דעתו של רבי אליעזר. ורבי יוסי מתיר, הוא מתיר לקחת כזה מין בריח, אפילו אם בכלל לא התכוונתי להשתמש בו בשבת. עכשיו אני רואה שאין לי דרך לנעול את הדלת, אני יכול לקחת מהמגירה של הכלי כלים שאני מכין איתם אוכל, קוטש איתם תבלינים, אני לוקח בריח כזה שהוא מכתשת בעצם, הופך אותו כאשר החלק הרחב למעלה, ותוכב אותו בקרקע בסמוך לדלת כדי לנעול את הדלת. לפי דעתו של רבי יוסי זה מותר. וגם רבי אליעזר שאוסר וגם רבי יוסי שמתיר מביאים מעשה בשביל לחזק. אמר רבי אליעזר, מעשה בבית כנסת שבטבריה, שבהתחלה אמנם היה להם טעות והיו נוהגים בו יותר, משתמשים עם הבריח הזה, עד שבא רבן גמליאל והזקנים וראו שהם מתירים, אמרו להם, אתם לא יודעים שזה אסור? אסור להם לסגור בכזה בריח. אז רואים שרבי אליעזר צודק, יש לו חיזוק מרבן גמליאל והזקנים שגם הם אסרו. רבי יוסי אומר, בדיוק להפך, אמנם הם נהגו בטעות תקופה ארוכה באותו בית כנסת, עד שבא רבן גמליאל והזקנים ותקנו אותם, אבל הטעות הייתה הפוכה, הם החמירו בטעות. והם נהגו איסור נהגו בו, ובא רבן גמליאל והזקנים ואמרו להם, אתם לא צריכים להחמיר, והתירו להם להשתמש עם אותו בריח. עכשיו, על איזה מקרה נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי, האם מותר להשתמש עם אותו בריח בשבת? מבארת הגמרא, בניטל באיגדו, האם הבריח הזה קשרו אותו לדלת לפני שבת, והחבל הוא כל כך חזק, שאם אתם מרימים את החבל והבריח, הבריח, למרות שהוא כבד, הוא לא קורע את החבל, כי החבל הזה הוא מאוד חזק. כולה אלמה לא פליגי, אין ויכוח שכולם מודים שמותר להשתמש עם הבריח הזה, שקשרו אותו כל כך חזק לדלת, ודאי שהוא מובנה בדלת ומותר לנעול איתו את הדלת. זה לא נחשב כמו בונה. איפה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יוסי? כי פליגי, בשאינו ניטל ביגדו. כשהבריח קשור בחבל דק, שאם אתה תרים את החבל, אתה תטלטל, אתה תרצה לטלטל איתו את הבריח, החבל יקרה. כאן הוויכוח. לפי דעתו של רבי יוסי, דמר סבר, כיוון דיש בראשו גלוסטרה, מכיוון שבראשו של הבריח הוא עווה, אפשר להפוך אותו ולקטוש איתו תבלינים, אז יש לו תורת כלי. אז אם כן, תורת כלי עליו, ולכן בזה שאתה בא וסוגר איתו את הדלת, נועל איתו את הדלת, אף אחד לא יגיד, מה אתה עושה פה? אתה בונה. אתה ראית פעם מישהו בונה עם מזלגות, עם כפיות? זה לא נקרא בונה. עם מסמרים בונים, עם כלי עבודה בונים, אבל לא עם כלי בישול. אם פה אתה רואה בן אדם שנועץ כלי בישול, כלי אוכל, בדלת ובקרקע, כל אחד מבין שאתה רוצה סך הכל באופן זמני לנעול את הדלת, אז אף אחד לא יחשוב שזה נחשב בונה. לכן זה מותר. לעומת זאת רבי אליעזר חולק. מר סבר, כיוון דאינו ניטל ביגדו, מכיוון שלא קשרת את זה מלפני שבת, את הכלי הזה. אז לכן, זה כן נראה כמו בונה. כיוון דאינו ניטל ביגדו, לא. עכשיו, מכיוון שאתה לוקח כאן כלי, אתה טוען שזה כלי אוכל, בסדר גמור. אבל בפועל, מה אתה עושה עם הכלי הזה? אתה נועץ אותו בקרקע, אתה נועל עם זה את הדלת, אתה בעצם בונה. מה תגיד? הרי אם נאמר, מה זה בונה? אם נאמר, היית לוקח דלת שאין בה בריח, והיית מקבע בו בריח, זה לא נקרא בונה? בוודאי שזה נקרא בונה. עכשיו, אמנם אתה יכול להשתמש עם אותו בריח בשביל לכתוש איתו תבלינים, זה נכון, אבל אתה גם יכול להשתמש איתו בשביל להשתמש איתו כבריח. ובפועל, כאן אתה רוצה להשתמש איתו בתור בריח. אז אין לי בעיה, אין לי בעיה שאתה תשתמש עם הבריח, אני לא צריך שאתה תשאיר את הדלת שלך פתוחה כל הלילה. בליל הסדר של חג הפסח יש כאלה נוהגים להשאיר את הדלת פתוחה, בגלל שמאמינים שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו והכל. ליל שימורים הוא להשם. אבל כל ליל שבת אתה צריך להשאיר את הדלת פתוחה? בוודאי שלא. אתה יכול לנעול את הדלת, אבל בשביל זה, הדלת שלך צריכה כבר להיות בנויה עם בריח. לא שעכשיו אתה בא ומרכיב עליו בריח. אז לכן, אם זה היה קשור מלפני שבת, הבריח הזה, היית יכול לנעול איתו. אבל עכשיו, כשהוא לא היה קשור, מה היה קשור? עם החבל הדק הזה שמרימים את החבל ונתלש, אז זה נקרא שזה לא היה קשור, אז זה נחשב בונה, זה נראה כמו בונה. לכן, אומר, רבי אליעזר זה אסור. בשנה הבאה, מדברת גם על נגר, אבל שאין בראשו גלוסטרה. זה לא למעלה רחב. אז זה לא יכול, אי אפשר להשתמש איתו בתור מכתשת לקטוש תבלינים. אלא מה? הוא נחשב ממש כמו בריח של דלת. כאן אין לו תורת כלי. אז אם אתה קובע אותו בדלת ונועל איתו את הדלת, זה ממש נראה כבונה. אז לכן כאן קצת מחמירים יותר. נגר שהוא קשור בדלת, אבל החבל ארוך, ולכן הנגר נגרר על ידי החבל. הוא נגרר על הקרקע, כי אם החבל היה קצר, אז כשאתה תולה את החבל עם הנגר על הדלת, אז הנגר ככה מתנועע באוויר, כי הוא תלוי באוויר. אבל ברגע שיש לך חבל ארוך, אז החבל הוא עד למטה, הנגר הוא נגרר ברצפה, אז זה לא כל כך ניכר שהנגר הזה עשוי בשביל לנעול איתו דלת. לכן, אמנם, לכן חכמים תקנו שאסור לנעול איתו. אסור לנעול איתו את הדלת. אבל את האיסור שלהם, פה אנחנו נפגשים עם האיסורים דרבנן, שהם לא אסרו בבית מקדש. לכן, נכון שמדרבנן זה אסור, אבל הם לא אסרו בבית המקדש. נועלים בו בשבת בבית המקדש. אבל בשאר המקומות בעולם, שמחוץ לבית המקדש, לא נועלים בו במדינה. למה? ברגע הבריח הזה נגרר ברצפה, הוא לא נראה קשור, וכשאתה בא ואתה משתמש בו בשביל לנעול את הדלת, זה נראה כמו שאתה בונה. ובריח המונח, דהיינו שבכלל לא קשרו אותו בחבל, אלא סתם הוא מונח ליד הדלת, אז זה ממש נראה, זה ממש בונה גמור, זה בנייה גמורה. לכן, גם בבית המקדש אסור להשתמש עם כזה מין בריח. כאן וכאן, בין בבית המקדש, בין מחוץ לבית המקדש, במדינה, אסור, זה ממש בונה, זה אסור מהתורה, וכמובן שאיסורים מהתורה נוהגים גם בבית המקדש. זה דעת תנא קמא. רבי יהודה אומר, הוא מקל בדרגה אחת. המונח, אם הנגר הוא לא קשור בכלל, אז רק בבית המקדש הוא מותר, מותר במקדש. זה לא בונה. וזה הוא חולק על תנא קמא. תנא קמא אומרים שברגע שזה לא קשור בכלל, אם אתה נועץ את הבריח הזה, זה ממש בונה מהתורה. אומר רבי יהודה, זה לא נקרא בונה ממש. זה נראה כמו בונה. אבל לכן מיד רבנן זה אסור. בבית המקדש הם לא אסרו, לכן בית המקדש מותר. והנגר הנגרר שהוא קשור בדלת, רק שהחבל ארוך ולכן הנגר נגרר בארץ, זה מותר אפילו במדינה. למה? כיוון שזה קשור, זה לא נראה כבונה. אבל אם הוא לא קשור, אם הוא מונח, אז אומנם בית המקדש זה מותר, אבל במדינה זה יהיה אסור. מביאה הגמרא ברייתא באותו עניין. תנו רבנן, איזהו נגר הנגרר שבמשנה למדנו שנועלים בו בבית המקדש, אבל לא נועלים בו במדינה לפי דעת תנא קמא. כל נגר כזה, בריח כזה, שהוא קשור לדלת ותלוי על ידי חבל, אבל הוא נגרר. למה הוא נגרר? וראשו אחד מגיע לארץ. רק כשאתה מזיז אותו, הוא נגרר על הארץ. אז בזה אומר תנא קמא שמותר לנעול בו רק בית המקדש, אבל במדינה זה אסור בגלל שזה נראה כבונה. רבי יהודה חולק ואומר שנגר כזה שקשור לדלת, אף במדינה מותר לנעול בו. אפילו שהוא נגרר בארץ, בכל זאת מותר. אלא איזהו נגר שנועלים בו רק במקדש, אבל לא נועלים בו במדינה, בחוץ לבית המקדש. בריח נגר שהוא בכלל לא קשור, אלא הוא מונח על הארץ. כל שאינו לא קשור ולא תלוי, ושומתו אחרי שהוא מוציא אותו מאחור בקרקע וניחו בקרן זווית, אם אתה תקבע אותו שוב פעם, זה ממש נחשב בונה, לכן זה אסור במדינה. נראה כמו בונה, לכן זה אסור במדינה. מה ההלכה? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי יהודה. בנגר נגרר, שאפילו מחוץ לבית המקדש, מכיוון שהנגר הזה קשור, מותר לנעול בו, וזה לא נראה כבונה. אמר רבה, איפה הוא קשור? עד עכשיו לא דיברנו על זה. והוא שקשור בדלת. הנגר צריך להיות קשור על הדלת עצמה, לא על המשקוף. שואלת הגמרא, הייני? והרבי טבלה, פעם אחת הזדמן, יקלה לעיר מחוזה. וחזה להוא, דאבתה לי באיברה דדשה. הוא ראה שמשתמשים בבריח שקשור במפתן, ברצפה, במפתן, בכניסה של הדלת. וזה לא היה קשור בדלת עצמה. אז לכאורה, לפי הדברים של רבה, שאומר שרק אם הבריח קשור, תלוי בדלת, רק אז מותר. כאן כשהבריח תלוי באסקופה, במפתן, אז זה לא טוב. אסור לי לנעול עם כזה בריח. בכל זאת, רבי טבלה עבר שם, והוא ראה את זה, ולא אמר לו ולא מידי, הוא לא העיר להם שום דבר. כשרבי טבלה רואה דבר כזה, אם זה באמת לא בסדר, הוא היה צריך להעיר. למה? מן הסתם, כי היו מקבלים ממנו. אם הוא היה אומר להם, אז היה צריך להגיד להם. אם הוא לא אמר, סימן שזה בסדר. באמת הגמרא נכון, זה באמת היה בסדר, רק שצריך לשים שם לב לפרט מסוים. ההוא ניטל ביגדו אהבה. זה היה כל כך חבל חזק, שגם אם מרימים את החבל, אז למרות המשקל של הבריח, לא היה נקרא החבל. ובזה גם רבא מודה, שאפילו אם זה לא קשור בדלת, אלא זה קשור במפתן, זה גם טוב. מה שרבא אומר, שדווקא אם הבריח קשור עם חבל לדלת, רק ככה מותר להשתמש בו, מדובר כשזה חבל לא כזה חזק, אלא חבל דק. מספרת הגמרא, רב אביה, פעם אחת התארח, איקלה לנהרדעה, העיר נהרדעה, עיר ואם, לתורה ולעבודת השם. חזיה להו גברה דווקא כתיר בגמי. הוא ראה אחד שקשר את הבריח לא בחבל עבה ולא בחבל דק, אלא הרבה פחות מזה, באיזשהו עשב דק. אמר, אז רב אביה, כשהוא ראה את זה, הוא העיר לו, אמר, זה דין, לא נתרוק, אתה לא יכול לנעול בכלל. עם כזה מין, כזה קשירה. זה נחשב כאילו זה לא קשור בכלל. לכן זה עשו. אפילו אם אתה תקשור את זה על הדלת עצמה, שעל הדלת עצמה בחבל דק זה בסדר, אבל בגמי לא. באי רבי זיירה, יש לי ספק. הרי אתה יודע, בדרך כלל, כשאתה קובע את הבריח בקרקע, זה לא ישר נכנס לך לתוך האדמה. יש מפתן, והמפתן נמצא על הקרקע. עושים את החור של ששם ייכנס הבריח במפתן. אבל אם החור הוא עמוק והוא עובר את המפתן ויורד גם לתוך הקרקע עצמה, והבריח חודר דרך המפתן לתוך הקרקע ממש. זה הכוונה נקמז. מהו? האם זה נקרא כבר ממש בונה? אתה ממש קודח. אתה ממש קובע פה כמו מסמר בתוך הקרקע. אולי זה יהיה אסור. נקמז מהו? אמר רבי יוסף, מה הייתי בא אלי? מה בכלל הספק של רבי זיירה, האם זה נחשב בונה או לא? לא שמיע ליהד את עניה, מה הברייתא המפורשת? הוא לא מכיר את הברייתא הזאת? הברייתא אומרת ככה, אם הבריח שהיה קשור לדלת בחבל, החבל נקרע, ולכן הבריח הזה נשמט, הנגר נשמט. אסור לנעול בו. זה הלכה אחת. הלכה שנייה. ואם הבריח הזה, כשאתה קובע אותו באדמה, במפתן הוא חודר דרך המפתן לתוך האדמה, והוא גם נכנס לתוך האדמה עצמה, נקמז, מותר לנעול בו, לפי דעת תנא קמא. ורבי יהודה אומר, נגר שהוא נקמז, בריח שנקמז, שהוא נכנס גם חודר דרך המפתן לתוך הקרקע, אף על פי שאינו נשמט, אלא הוא קשור אפילו, בכל זאת אסור, אסור לנעול איתו. אז רואים שיש כאן שתי דעות, כמו מההלכה, ועל זה אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי יהודה, שאסור לנעול בנקמז. וטעם המאי, למה באמת אסור? מסביר אביי, אמר אביי, משום דמך זה כבונה. ברגע שאתה לוקח כאן את הבריח, שהיא חודרת לתוך המפתן, חודר לתוך הקרקע, זה ממש נראה כמו בנייה, לכן זה אסור. באמיני רב נחומי בר זכריה, הוא שאל שאלה מאביי. בריח כזה שהוא לא מוט ישר מלמעלה ללמטה, אלא עשו לו מין ידית כזאת בצורה מאוזנת, לרוחב. עשה לו בית יד, מה הוא? אז זה נראה כמו מין אות דלת כזאת, כן? הפס הארוך מלמעלה ללמטה, ואחרי זה קצת, איזה מין כזה ידית לרוחב, יש מלמעלה ללמטה, ואז הצידה יוצא כזה מין מוט, כמו פטיש כזה. אמר לי, ענה לו אביי, זה ודאי מותר. בוכנה כאמרת, אתה מתכוון לכלי שדומה לבוכנה, שאם זה היו קודשים חיטים וסעורים, זה ודאי נראה כלי. לא נראה כבונה כשאתה משתמש בו, וזה מותר לנעול איתו בשבת. התמר, אמר רב נחומי בר עדה, בריח שעשה לו בית יד, מותר לנעול בו בשבת. מספרת הגמרא, כשרוצים לנעול בית, כדי שגנבים לא ייכנסו, או שיהיה סגור חזק. אז היום לוקחים דלת מפלדה, נועלים חזק עם מנעולים טובים, וככה דלת סגורה כמו שצריך. בזמנה, מה איזה דלתות היה להם? דלתות מעץ. מגיע איזה בריון במכה אחת מפיל את הדלת. איך עושים שהדלת לא תיפתח? היו לוקחים קורה כבדה מאוד, אחרי שסוגרים את הדלת, היו מניחים את הקורה על הדלת מבפנים, ככה היא לא נפתחת, ואני מנסה לפתוח, אולי יכול לדחוף את הקורה. ההוא שריטה, היה קורה כבדה. דהבה בי רבי פדת, בביתו של רבי פדת, היה את הקורה הכבדה הזאת. כל כך היא הייתה כבדה, שבן אדם אחד לבד לא יכול להרים אותה, גם לא חמישה אנשים. שבעה אנשים גם לא. היו צריכים 10 גברים, גיבורים, לסחוב את אותה קורה. דהבו מדלולה ב10 אנשים יחד כדי להרים אותה. וכל פעם בלילה, או כשהיו רוצים לנעול את הדלת, שדו לידה שהיו משעינים אותה על הדלת, לסגור את הדלת. עכשיו, ככה היו נוהגים לעשות בביתו של רבי פדת, ורבי פדת ידע שעושים את זה אצלו כל לילה. ולא אמר לו ולא מידי, הוא לא העיר להם על זה. שזה נראה כאילו הם בונים, הם כאילו הופכים את הדלת לאיזשהו קיר שאי אפשר להזיז אותו. לא אמר להם כלום, אמר, תורת כלי עליה. אפשר לשבת על הקורה הזאת, אז מותר לטלטל אותה, וגם כשאתה מעמיד אותה על הדלת, קודם כל זה מותר בטלטול, וזה גם לא נחשב בונה. מעשה נוסף, היה בביתו של שמואל מכתשת, גם כן כבדה מאוד, שהייתה, אני אומר, כן, כלי גדול, שבפנים היו קודשים, תבלינים וכדומה. זה נקרא הסיטה. ההיא הסיטה, דאבת בימר שמואל, הייתה בביתו של שמואל. דאבת מחזיקת אדריבה, הייתה כל כך גדולה, שהיית יכול להכניס בה חצי קור, 15 שעה, זה כמות גדולה מאוד. וכזאת מחתשת גדולה הייתה, וגם את זה היו משעינים על הדלת, כדי שהדלת לא תוכל להיפתח בלילה. שר אמר שמואל למישדי יעדשה, הוא התיר להשעין את זה על הדלת, בשביל שהדלת תהיה נעולה. למה התיר לטלטל את זה? אמר תורת כלי עליה, ולכן מותר לנעול עם זה את הדלת. שלח לי רמי בר יחזקאל, שלח מישהו שיגיד לרב עמרם, תגיד, אני זוכר שאתה אמרת פעם חידוש נפלא מאוד בענייני ספינות מרב אסי. משהו, דברים מעולים. תשלח את זה אליי, בבקשה. נעימה לי מר שיאמר לי הרב, מעלין מילי מעל יתם, מאותם מילים מעולות, מילים מיוחדות, נפלאות, דאמרת לן משמי דרב אסי, בקייפי דארבע, שאמרת לנו משמי דרב אסי בענייני המוטות שמניחים על הגג של הספינה, מוטות עגולים כאלה, כמו חצי עיגול, ככה על הספינה, שמעל זה פורסים איזשהו יריעה בשביל לעשות צל בתוך הספינה. היו על הגג של הספינה, היו רוצים לעשות מין סככה כזאת, מה עשו? לקחו מוט מדופן של הספינה לדופן אחר שמתעגל כזה ללמעלה, מתעגל למעלה ויורד למטה, חצי עיגול כזה, ולאורך הספינה, ומעל זה פורסים יריעות כאלה. אני זוכר שאמרת משהו שקשור לזה בעניין שבת, לעניין אוהל, אתה יכול לשלוח לי את ההלכה הזאת? אבל לא בסדר. שלח לי, הכי אמר רב אסי, הני כיפי דארבע, אותם מוטות שמניחים על הספינה שעליה אתה דיברת, בזמן שיש בהם בכל מוט רוחב של טפח, או גם אם אין לו רוחב של טפח, גם אם זה מוט דק, הנה מי אין בהם טפח, אבל ואין בין זה לזה שלושה, בין מוט למוט יש פחות משלושה טפחים מרחק, שזה נקרא לבות, זה כאילו המוטות מחוברים כמו שזה סגור, אז אני חושב שיש פה כבר אוהל, אם המוט הוא רוחב טפח, אז בעצם מתחת למוט זה כבר אוהל, כי רוחב של טפח זה כבר נקרא אוהל, ואם כן, אתה יכול לשים על זה יריעה, למה? כי להוסיף על אוהל מותר בשבת, אם יש לך אוהל אתה מוסיף זה מותר, אז אם כן, וגם כשיש לך פה פחות מטפח, אבל יש מרחק פחות משלושה טפחים בין מוט למוט, אז זה נחשב כאילו סגור כל אותם שלושה טפחים, אז גם כבר יש כאן אוהל, אתה שם על זה יריעה, אתה רק מוסיף על האוהל, לכן זה מותר. למחר מביא מחצלת, אתה עשית את זה בערב שבת, מחר בשבת אתה יכול להביא מחצלת גדולה, הוא פורס עליהם, על המוטות האלה, לחזות את הספינה. מה איתם? למה זה מותר? זה הרי אוהל, אסור לעשות אוהל בשבת, כי זה לא אוהל חדש, אלא מוסיף על אוהל הרי הוא. מוסיף על אוהל שכבר היה קיים, שזה היה רוחב של טפח כל מוט, או שזה מרחק של פחות משלושה טפחים, אז יש פה כבר אוהל של שלושה טפחים, ומוסיף על אוהל הרי, שפיר דמי זה מותר. ספר את הגמרא, רב הונה, היו לו אילים, ובדיר של האילים, בחום, היה קשה, זה היה מזיק לאילים, היה מצייר אותם מאוד השמש, אז היו עושים להם מין סככה כזאת. אז איך שדאגו לאילים, זה משהו מיוחד. רק מן הסתם אצל רב הונה יוכלו כל כך לדאוג שלא יהיה צער בעלי חיים, עשו להם סככה מלמעלה. עכשיו, אבל בלילה, מגיע אוויר טוב, צלול, וזה טוב דווקא לאילים שאין להם את האוויר של הלילה. אז רצו להוריד את הסככה בלילה ולשים את הסככה ביום. עכשיו, מה עושים בשבת? אסור לעשות אוהל בשבת, זה בונה. אז מספר את הגמרא, הנו דיכרי, אותם אילים, היו אילים, דאבו לילי רבונה, היו לרבונה. דביממה, במשך היום שיש שמש קופחת, באו טולה, היו צריכים צל. ובליליה, בלילה של אין שמש, באו אווירה, רצו לפתוח את הצל כדי שייכנס אוויר. מה עשו? חיסו עם מחצלאות את כל הדיר מלמעלה. עתה לקמי דרב, בא רב הונה לשאול את רב, מה עושים בשבת? אמר לי, אז רב אמר לרב הונה, זיל כרוך בודיה, יש לי בשבילך עצה. לך בערב שבת, לפנות ערב, תקרוך את אותה מחצלת, אבל אל תקרוך את כולה. שייר בה טפח. תשאיר טפח מהמחצלת שאתה משאיר אותו פרוס, אתה לא מגלגל אותו, לא סוגר אותו. ועכשיו, כשנכנסת שבת, יש לך פה טפח של אוהל. מהמחצלת על גבי הדיר של האלים. בסדר גמור. למחר יהיה מותר לך לפרוס את כל היריעה, את כל המחצלת. פשוט למה? מוסיף על אוהל הרי הוא. כי כבר היה לך אוהל הרי ברוחב טפח, אתה רק מוסיף עליו, זה מותר, שפיר דמי, זה מותר. אמר רב, משום רבי חיה, וילון, זה לא עשוי בשביל מחיצה, זה עשוי בשביל ככה הרגשת פרטיות כזאת, לצניות כזאת. מותר לנטותו, מותר לתלות אותו על הפתח, ומותר לפורקו מהפתח, להוריד אותו בשבת. למה? זה לא נחשב בונה או סותר של אוהל, כי זה לא מלמעלה, זה בצד. וזה גם לא נחשב משהו להתיר, זה לא מחיצה בשביל להתיר משהו, זה סתם בשביל צניות, אבל זה, לכן זה מותר. הלכה נוספת, קילת חתנים. על גבי המיטה של החתן, היו עושים דבר מאוד יפה. עושים מין אוהל כזה, ששמים שתי מוטות בראש המיטה ולמרגלות המיטה, באמצע, ועוד מוט מלמעלה לרוחב, ואז היו פורסים סדין, והיה יוצר כזה מין אוהל. מאוד יפה. רש"י כותב, אם אני זוכר אותו, במסכת שבת, שהיו עושים את זה לנוי. ככה, כמו שיש כיסא קלה, עושים ככה כל מיני מפות יפים, כל מיני סדינים יפים ופרחים. ככה כנראה היו עושים גם לחתן, כזה מין אוהל יפה ככה במקום שהוא היה יושב. ואותה קהילת חתנים, מותר לפורקה, להוריד אותה בשבת. ומותר לנטותה בשבת. זה לא נחשב שאתה נוטה אוהל. למה? כי אנחנו נראה תכף את ההגבלה, מגבילים פה רשימה של הגבלות, שלכן זה לא נחשב אוהל. כי קודם כל, תנאי ראשון בשביל שדבר יחשב אוהל, זה שיהיה לך פה גג ברוחב טפח, מאוזן, כמו שזה נקרא, גג רוחב טפח. אבל זה היה שפיץ למעלה, אז זה לא היה רוחב טפח. עכשיו, הגמרא מגבילה פה כמה הגבלות. אמר רב ששת ברי דרבידי, לא אמרן שמותר לבנות ולפרק קהילה של חתנים, אלא שאין בגגה טפח. דהיינו, בראש, בשפיץ של השיפוע למעלה אין רוחב טפח. אבל זה לא מספיק. אבל יש בגגה טפח, זה ודאי אסור, אבל זה גם לא מספיק. וכי אין בגגה טפח, גם אם הרוחב של השפיץ של הקהילה למעלה הוא לא טפח, זה לא מאוזן טפח, אלא זה שפיץ, זה עדיין לא מספיק, ולא אמרן אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגג טפח. זאת אומרת, קח את הנקודה הכי למעלה של הקהילת חתנים, תרד ללמטה שלושה טפחים. כמה התרחב לך החלל שבתוך הקהילה בזה שירדת שלושה טפחים ללמטה? אם עכשיו יש כאן רוחב של טפח, זה כבר לא טוב. כי זה נחשב כמו לבוד, זה נחשב כאילו אותו שפיץ שלמעלה כאילו יורד ללמטה, ואז יש לי פה כן רוחב של טפח. כי בשלושה טפחים אומרים כאילו חיבור, זה נחשב לבוד, זה נחשב סגור. אז צריך שבשלושה טפחים הראשונים הוא לא יתרחק שבפנים יהיה רוחב של טפח. וכן, הגבלה נוספת, כן? אבל אם יש פחות משלושה טפחים סמוך לגג טפח, זה אסור, כמו שאמרנו. הגבלה נוספת, וכי אין בפחות משלושה סמוך לגג טפח, גם אם אין טפח, אתה יודע מה? זה צר באמת. גם נמי לא אמרן שמותר לנטות אותה בשבת, אלא שאין בשיפועה טפח. דיינו, סתכל מי השפיץ למעלה בגג של הקילה. לצד אחד הוא ככה יורד כלפי מטה בשיפוע באלכסון. מהנקודה שלמעלה עד סוף הירידה של אותו צד של הקילה ללמטה, האם הוא יתרחק טפח? זאת אומרת, תמדוד למטה, מהדופן של הקילה עד לאמצע, מתחת לשפיץ. האם יש לך פה מרחק של טפח? רוחב של טפח? השיפוע מתרחק טפח מלמעלה ללמטה? גם כן אסור. למה? אבל אם יש בשיפוע טפח, שיפועי, זה אסור. למה? כי שיפועי אוהלים כואלים דמי. ויש לך פה שיפוע. כל מה שנמתח היריעה מלמעלה ללמטה, זה נחשב כאילו הוא כולו למעלה. וכמו שלמעלה אסור שיהיה רוחב טפח בגג, אסור שבשיפוע יהיה רוחב של טפח, שהוא לא יתרחק מלמעלה עד ללמטה, מרחק של טפח. עכשיו, מה עושים עם כזה? זאת אומרת שבעצם יוצא שבשיפוע מלמעלה ללמטה מצד אחד הוא טפח, מלמעלה ללמטה בצד השני זה עוד טפח, אז כמה המרחק שיש בתוך הקהילת חתנים? סך הכל שני טפחים. מה יש לעשות בשני טפחים? זה מאוד מקום, מקום מאוד מאוד צר. אז רשי מביא, יש פה גם כן תמונה לצורת הדף של רשי, שזה לא חייב להיות שאתה מממש את הזכות הזאת של האוהל רק פעם אחת. אתה יכול לממש אותה גם שלושה פעמים, שלוש פעמים. אתה יכול לעשות, בוא נגיד, שלוש שפיצים למעלה, אתה דואג שהגג יהיה בשפיץ כזה צר, שהוא לא יהיה רחב משני טפחים, כל המרחק מקצה אחד לקצה השני, כן, שלא יהיה שיפועי אוהלים של רוחב יותר מטפח בכל צד. לא נאריך בזה. בכל אופן, הרעיון הוא שהגג בשיפוע צריך להיות שכל השיפוע מלמעלה עד למטה לא יהיה ברוחב של טפח. הלכה נוספת בעניין אוהל. ואמר רב שישה ברי דרב אידי. יש כאלה שהולכים בשבת עם כובע כזה, שיש לו שוליים. מותר ללכת עם זה בשבת. סיאנה שרי, שואלת הגמרא, סיאנה זה הכוונה אותו מגבט. והתניה, למדנו ברייתא, שזה אסור ללבוש בשבת, כי זה נחשב אוהל, אתה הולך עם אוהל על הראש. עונה הגמרא לא קשיא. מתי אסור ללכת עם כזו מגבט, כשהשוליים שלה ברוחב של טפח? הדאית בית טפח. לפחות, לכן אסור לצאת עם זה בשבת, זה אוהל. מה שרב ששע התיר ליבוש את זה, דלת בית טפח, זה רוחב של שוליים, פחות מטפח. שואלת הגמרא, רגע. אם אני לובש מגבעת, כובע, שיש לו שוליים טפח, זה נקרא אוהל, רגע. ואם אני הולך עם תלית בשבת ואני שם אותה על הראש, אני רוצה, אתה יודע, ככה להתייחד ביני לבין קוני בתפילה, קצת שם את התלית על הראש, קצת יותר מקדם אותה. ואז יש לי למעלה רוחב של טפח על בתלית. אז מה, גם שם תגיד שעכשיו נתתי אוהל? נתיתי אוהל? אלא מעטה שרבית בגלימי, משכת תלית לכיוון הפנים, עד שתלית בולטת מעבר לפניו טפח. החינמי דה אסור, גם תגיד שהוא עובר על עשיית אוהל? לכן, לפי דעת רשי, הגמרא חוזרת בה, ואומרת, באמת אין פה בעיה של אוהל, אלא לא קשיא. מתי מותר לכבוש בשבת כובע? דמיהדק. שהכובע מהודק טוב לראשו. רשי כותב שאפילו יש לו כזה מין, כמו שיש כאלה שמים את הכובע עם גומי כזה ללמטה, מתחת לסנטר, וככה מחזיק את הכובע שלו ייפול, אז זה מותר. כי לא חושבים שזה ייפול ממנו ברשות הרבים, יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים 400. זה לא קשור לאוהל, זה קשור שלא יטלטל 400 ברשות הרבים, שלא ייפול לעקובע. מה שהברייתא אוסרת, ללבוש כובע כזה בשבת, זה לא מהדק. שהכובע לא מודק טוב לראש, חוששים שמה זה ייפול לו ברשות הרבים, והוא יבוא לטלטל את זה 400. משנה נוספת. דלת של ארון, או של ראית אחר, שיש לו צירים שמחברים אותו לארון, את הדלת. ככה, לגבי הצירים של הדלת, צריך לשים לב, יש הבדל גדול בין הציר העליון לבין הציר שלמטה. כי אם נופל הציר שלמטה, הדלת עדיין יציבה. היא תלויה ככה למעלה, זה בסדר. אבל ברגע שנופל הציר מלמעלה, היא כבר נחשבת שבורה. אז לכן, הציר העליון הוא היותר משמעותי. הציר התחתון הוא לא כזה משמעותי, זה לא נחשב ממש בונה כשמחברים אותו, במקרים מסוימים. אומרת המשנה, דלת שנפלה ממקומה, והוא רוצה להחזיר, היא נפלה ממקומה רק מלמטה, זאת אומרת, היא יצאה רק מהציר התחתון, ומהציר העליון היא עדיין מחוברת, אז בבית המקדש, ששם, כמו שאמרנו, חכמים לא אסרו את האיסורים דרבנן בבית המקדש, שקשורים לשבת ויום. טוב, אין שבות במקדש, לכן מחזירים ציר התחתון של הדלת של הארון, שיצאו ממקומם במקדש, אבל מחוץ לבית המקדש זה אסור, לא במדינה. למה חוששים שכשבן אדם יבוא לחבר את הציר בחזרה למטה, הוא יראה שזה לא מתחבר לו טוב, אז הוא יבוא לתקוע את זה בחוזק, במסמרים, עם פטיש והכל. ואז ברגע שהוא בונה את זה בצורה מושלמת, את הציר שלמטה, הוא עובר משום המלאכה שנקראת מכה בפטיש, שהמשמעות שלה היא גמר המלאכה, גמר בניית הכלי. אבל והעליון, עם הציר העליון של הדלת של הרהיט, של הארון לדוגמה, הציר נפל למעלה, אז אסור לחבר אותו בחזרה. כאן וכאן, בין בית המקדש, בין מחוץ לבית המקדש, אסור להחזיר. כי ברגע שהציר העליון נופל, כל הדלת נופלת. וכשאתה מחזיר את הציר, אתה בונה מחדש. זה נחשב בונה. עכשיו, לפי התנא קמא, אפילו שזה מדובר על ארון שהוא כלי, וזה לא בית, סובר את הנקמה, יש בניין בכלים. לעומת זאת רבי יהודה אומר, אין בניין בכלים, בניין יש רק בבית, מחובר לקרקע. לכן, בבית המקדש, גם אם נפל הציר העליון, מחזירים ציר העליון במקדש. כי כל האיסור זה רק מדרבנן. כי מהתורה, מלאכת בונה, זה רק מחובר לקרקע. רבנן אסרו גם בארון איסור בונה, גם בכלים איסור בונה, והם לא גזרו בית המקדש. מחוץ לבית המקדש זה אסור. והציר התחתון, אם הוא יצא ממקומו, מחזירים אותו אף במדינה, כי זה לא נחשב בונה. כי הרי גם בלי שהוא יחזיר את הציר שלמטה, עדיין הדלת עומדת למעלה, מחוברת למעלה, זה לא נופל. אז זה לא נקרא מלאכת מכה בפטיש, וזה מותר. תנו רבנן, ציר של דלת, של דלת שידה, דלת תיבה, דלת מגדל, שלושה סוגי רהיטים. שידה זה תיבה גדולה שמשמשת כמו, היו לו רותמים מרכבה לסוסים. היה מין מרכבה שהיו משתמשים בזה לנשים, שזה היה גם כן תיבה גדולה כזאת. שהיו קובעים בדלת, אז אם הציר שלמטה של הדלת נפל ממקומו, או דלת של תיבה שזה ארון, או דלת של מגדל שזה ארון גבוה, אם הציר מלמטה נפל, אומרת הברייתא, אם זה כלי מבית המקדש, במקדש מחזירים. אבל אם זה לא בבית המקדש, במדינה, אז אם הציר לא יצא לגמרי מהמקום, זה לא לגמרי נפל, אלא הוא רק קצת מפורק, לא לגמרי, אז דוחקים אותו בחזרה למקומו. אבל אם הוא יצא לגמרי, הציר מלמטה לגמרי יצא ממקומו, אסור להחזיר אותו. ואם יצא הציר העליון של הדלתות האלה, שאז ממש נופל הדלת, כאן וכאן לא יחזיר. אפילו בבית המקדש אסור להחזיר אותו. זה נחשב ממש בונה. עכשיו, מה הסיבה שאם הציר מלמטה נפל, אז אמרתי שמחוץ לבית המקדש אסור להחזיר אותו. גזרה שמא יתקע בפטיש. חושבים שמא הוא יחזיר את זה חזק בחוזק עם פטיש בצורה מאוד מאוד חזקה, ואם תקע, אז הוא עובר על מלאכת מכה בפטיש, שזה נחשב גמר, אדם שעושה גמר מלאכה בשבת, הוא עובר משום אחד מה39 מלאכות של שבת מכה בפטיש, והוא יחייב חטאת. כל זה שדיברנו עד עכשיו זה לגבי כלים, ששם באמת אין בניין בכלים, לפי דעת רבי יהודה. אבל ציר של דלת של בור ושל דוט, שזה גם כן, זה הגדר סביב הבור, ושל יציע, שזה נחשב מין כזה בית נמוך, שיש מאחורי הבית הרגיל, או בצדידי הבית הרגיל, שזה ממש בניין גמור, לא יחזיר, ואם יחזיר חייב חטאת, בגלל שהוא נחובר לקרקע, אז הוא חייב משום בונה. אתה צריך לשים לב, שכשמאדם עושה דברים בשבת, צריך תמיד להבדיל, האם הוא מחבר ובונה בכלי, שולחן, כיסא, ארון, שזה מקרים, הרבה מקרים אסור, אבל זה עדיין לא נחשב בונה, לבין כשהוא עושה משהו בדברים שמחוברים לקרקע. זה יכול להיות כמו כזה מין ברז שיצא ממקומו, הוא בא לחבר את זה בחזרה, זה יכול להיות ממש עם מלחמי התורה, כי כל דבר שקשור לדבר מחובר לקרקע זה הרבה יותר חמור, זה מלאכת בונה. למשל, יש ידית של דלת שהתפרקה מהמקום, להחזיר אותה בחזרה, יכול להיות בעיה של מלאכת בונה, צריך לשים לב, דברים שקשורים למחובר לקרקע זה יותר חמור. משנה נוספת, כהן שיש לו פצע ביד, אז לכן שמו לו, זה כאלה בריאות, שמו לו תחבושת. עכשיו, הוא צריך להוריד את התחבושת בשביל לעבוד בבית המקדש, אסור שהיא חציצה בין היד שלו לבין הקורבנות וכדומה. אבל הוא לא רוצה להוריד את התחבושת, כי הוא יודע שאם הוא יוריד את התחבושת, יהיה אסור להחזיר אותה אחרי שהוא מסיים את העבודה בבית המקדש בשבת. כי להוריד את התחבושת מותר לו, כי זה לצורך העבודה, אבל אחרי זה ללבוש את זה בחזרה, זה יהיה אסור. אז הוא לא ירצה להוריד, אז הוא לא יעבוד כמו שצריך. בשביל זה תקנו חכמים שיהיה מותר אפילו להחזיר, מחזירין רטייה במקדש, מותר להחזיר. כהן שיש לו תחבושת לרפואה, והוא הוריד את התחבושת לצורך העבודה בבית המקדש, מותר לו אחרי זה להחזיר את זה, את הרטייה במקדש. אבל לא יתירו להחזיר את התחבושת מחוץ לבית המקדש, במדינה, חוששים שמה הוא יבוא למרוח משחה על התחבושת, והוא עובר משום מלאכת ממחק, שזה הכוונה שאסור למרוח משחה על תחבושת. ואם הוא רוצה לשים עכשיו תחבושת, בתחילה, נהיה לו פצע עכשיו, ולא היה לו לפני כן, ולא היה לו תחבושת לפני כן, אז אפילו בבית המקדש אסור לשים תחבושת, כאן וכאן אסור, כי זה כבר לא לצורך העבודה. כל מה שהתירו לו להחזיר את התחבושת, כי ידענו שאם אנחנו לא נתיר לו להחזיר, הוא לא יוריד את התחבושת לצורך העבודה. אבל אם כרגע אין לו תחבושת, ואתה רוצה להתיר לו לשים תחבושת, זה לא לצורך העבודה, בשביל מה צריך לשים תחבושת לצורך העבודה? הרי אסור לעבוד עם תחבושת ביד. אז כאן וכאן אסור. זה לא לצורך בית... זה... בכל מקרה, לשים תחבושת בשבת, חכמים אסרו. מתי הם התירו? כשזה לצורך העבודה בבית המקדש. אז אם היה לו תחבושת והוא בא לעבוד בבית המקדש, הוא לא ירצה להוריד את התחבושת כי הוא לא יכול להחזיר את זה, תקנו חכמים שהוא יכול להחזיר את זה. אבל אם אין לו תחבושת, לא התירו לו לשים תחבושת חדשה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, רטייה, תחבושת שפרשה מעל גבי המכה, מחזירים אותה בשבת. לא רק בבית המקדש, גם מחוץ לבית המקדש. למה? כי זה לא מצוי שתחבושת נופלת, לכן לא גזרו חכמים לאסור, חכמים גזרו רק על דברים שכיחים. אבל דבר שהוא לא שכיח, לא אסרו אותו בדרך כלל. רבי יהודה אומר, אם התחבושת נפלה לגמרי מהמכה, אסור להחזיר אותה. רק אם היא קצת ירדה מהמקום שהיא צריכה להיות, היא ירדה, הוחלקה ממקומה קצת למטה, דוחקה למעלה על המכה. אם הוחלקה ללמעלה, דוחקה ללמטה שתהיה על גבי המכה. הלכה נוספת, אם הוא רוצה לנקות את פי המכה, אז הוא לא, אם הוא יוריד לגמרי את התחבושת, הוא לא יכול להחזיר אותה, אז מה הוא עושה? מגלה מקצת הרטייה, קצת מהתחבושת, ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה מקצת הרטייה מהצד השני, ומקנח פי המכה, ואז זה בסדר, הוא ניקה את כל המכה, כל פעם הוא הוריד, הוא קצת הזיז את התחבושת לפה, קצת הזיז את התחבושת לשם, אבל הוא לא הוריד אותה לגמרי, לכן זה בסדר להחזיר אותה. אבל מותר לו לקנח רק את המכה, אבל רטייה עצמה לא יקנח, את המשחה של התחבושת עשו לו לנקות. למה? מפני שהוא ממרח. זה נקרא איסור ממרח, כמו ממחק. ואם מרח, היה הפחתת. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, הלכה כרבי יהודה, שאם התחבושת נפלה לגמרי, עשו להחזיר אותה. אמר רב חיסדא, לא שנו, שאם התחבושת נפלה מהמכה, אז לפי תנקמה מותר להחזיר אותה, הלכה כרבי יהודה שאסור, אבל תנקמה הרי התיר, וכל מה שהוא התיר, אלא שפרשה על גבי כלי, נפלה על גבי קרית, על גבי סמיכה, אז מותר להחזיר אותה לפי תנקמה. אבל אם פרשה לגמרי, על גבי הקרקע, דברי הכל אסור להחזיר אותה אפילו לפי תנקמה, כי כשהוא לוקח אותה מהקרקע, זה נראה כאילו הוא עושה עכשיו הנחה חדשה של התחבושת, וזה אסור. אמר מר ברבשי, אבקאים נקמי אבא, מר היה בן של רבשי. מספר פעם, עמדתי לפני אבא, רבשי, והייתה לו תחבושת על מכה. נפלה לי אבי סדיה, נפלה לו על סדין, על כלי. כמעדר לי, החזיר את זה על גבי המכה. אמינה לי, אז שאלתי את אבא, מה, לא סבר למר, לעדה אמר רב חיסדא, מה, הרב לא מסכים עם ההלכה שאמר רב חיסדא, שכל המחלוקת בין תנקמה לבין רבי יהודה, זה רק כשהתחבושת פרשה ונפלה על גבי כלי. אבל אם היא פרשה על גבי הקרקע, אז כולם יודעים שאסור להחזיר אותה. ואם כן, כשרבי יהודה אוסר, הוא אוסר אפילו כשנפלה על גבי כלי, וכמו מי הלכה, כמו רבי יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי יהודה, אז איך אתה החזרת את התחבושת שנפלה על גבי כלי? אמר לי, לא שמיע לי. לא שמעתי מה שאמר רב חיסדא. כלומר, לא סבירה לי. זאת אומרת, אני חולק עליו. לפי דעתי, המחלוקת בין תנקמה לבין רבי יהודה, זה כשהתחבושת נפלה על הקרקע, אז רבי יהודה אוסר ותנקמה מתיר, אבל כשהתחבושת נפלה על גבי כלי, אפילו רבי יהודה מודה שמותר להחזיר אותה, ולכן החזרתי, כי באמת הלכה כרבי יהודה, וזה מותר כשהתחבושת נפלה על גבי כלי להחזיר אותה ולחבוש איתה את המכה. ועד כאן דף קוף ב'.